יום רביעי, פרשס ואירו. שלום וברכה רבותיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור היומי. מה שסיפר החפץ חיים על הקנטוניסט שהתחיל מאלף בייס והפך להגאון מילת נישוק. סיפר גאון הצדיק רבי מן קרנשטיין זצ"ל, שאת בעל המייס הוא הכיר אותו, הוא שמע את הבעל המייס רבי טוב יוון שהכיר אותו, הוא כתב, הוא שמע את זה מהחפץ חיים. סיפר החפץ חיים, הייתה איזו עיירה, החפץ חיים סיפר שהייתה עיירה ליד וילנה. עיירה קטנה שכמו בכל עיירות ישראל, בכל תפוצת ישראל, גם בה התקיימו שיעורי תורה, בעלי בתים, ישבו למדו תורה, גמורה, משנה, סניאק וכו'. אחד השיעורים למדו באותה תקופה יבומס, משנה, וליד החבורה שלמדה את המשנה, ישב איזה יהודי קנטוניסט. מי לא יודע את הרקע של אותם יהודים, הצאר הרוסי, אח שמו לקח אותם, שלח אותם ב-25 שנה של עבודות המלך, לצבא, במקומות רחוקים שאין בהם זכר ליהודים, בכוונה תחילה כדי שלא ייפקד עליהם שם ישראל, עוד ישכחו מכל היידישקייט. המסכן הזה ישב כאדם לא הצעיר. הלייצים הם קוראים לקנטוניסטים, יבונים, שלא יודעים מינם משמאלם, שם הרחם. והקנטוניסט הזה ידע בדיוק איך שלייצים קוראים לו. בכל אופן, כדרכו של שיעור תורה, מתפלפלים, מקשיבים, מקשים, עונים. אותו יום הוויכוח היה סביב המילה יובום. היובום היה ככה, היובום הייתה אחרת. אבל ההוא שומע יובון, יובון, רב אותו איך שצוחקים עליו. הוא לא התאפק, הוא אמר, קם בחרון אף, אמר, אתם לא מתביישים? מה אני השם שלקחו אותי מההורים שלי, והייתי כל השנים רחוק אצל הגויים? אחרי כל מה שעברתי, לא כואב לכם לשבת ולצחוק עליי פעם, פעמיים, לא מספיק, 20-30 פעם. זה מה שהתורה מלמדת אתכם. הם נבהלו, מיד ניגשו להרגיע אותו. אמרו לו, חס וחלילה, אנחנו לומדים, הסבירו לו מה שהם לומדים. הוא לא האמין להם, אמר, אני לא מוחל לכם, אין לכם כפורת. טוב, היו עובדי עצות, מה עושים? כמה שהסבירו, לא הצליחו. קם יהודי אחד חכם ואמר לו, רגע אחד, תהיה בשקט, נסביר לך. איך כותבים יובון? מה כתוב בסוף? אין סופית, יובון, נון סופית. והנה אתה תראה ותבין שהמילה שונה, משמעות אחרת לחלוטין. איך אתה יכול להגיד שהתכוונו אליך? אבל הוא צחק, אומר לו, אני לא יודע א' בייס, אני חושב שאני אאמין לך. אז הוא אמר לה, אז מה אתה רוצה שנעשה? להוכיח לך שלא התכוונו אליך. אז הוא אמר להם, אתם תלמדו אותי אלף בייס, ואני אראה בעיניים שלי מה זה מר סופית ומה זה נון סופית, ואז אני אבין שלא התכוונתם אליי. אז לימדו אותו אלף בייס. סיים הרובץ חיים, אני הכרתי אותו, והיו קוראים לו הגאון מלייפנישוק. הכל התחיל מאותו אלף בייס, כי הוא לא נעצר באלף בייס, הוא התקדם הלאה והלאה, עד שנעשה גאון גדול, ששמו ניסה בנערת מפיר כל מקריו, הגאון מהערת לייפנישוק. איזה סדר נשמע יהיה בלי גבול. ואנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע, ויוצא לי שיש לכם מתחת ציבלס מצרים. יש פה מאמר נפלא של הרב פייל ברזל במוסף שבת קודש. איציק אדר, זה היה איזה צעיר פולני, שברח לליטא במלחמת העולם השנייה. הוא יהיה גורש. וגורש על ידי הרוסים בחמש שנות חינוך מחדש בסיבר. זה היה הסיפור של הגאון רבי ישראל יצחק פומרנץ. עוד בנערותו הוא נדר ללמוד 18 שעות ביממה, אבל במלחמת העולם השנייה שיבשה לו את הנדר. לפני 30 שנה החליט להעלות את הזיכרונות שלו על הכתב, אבל הוא פחד שיטרידו אותו עיתונאים, יגרו לו לביטול תורה. אז כיוון שכך הוא חתם את הזיכרונות שלו בשם בדוי. איציק אדר פרסם גם תמונות ושנות חייו הצעירות, מה שימנע את הזיהוי שלו. ככה הוא יכול לפרסם את הניסים ולהמשיך מאוד בשקט. לקום מדי לילה בשעה 3 ולצעוד לישיבת שער השמיים. הוא מספר את הפרטים העלומים, פנחה הבת שלו. הוא מספר את תקופתו בסיביר, שיום אחד שהוא ניצב לפני בתור הארוך לחלוקת לחם, הוא הרגיש שמישהו תופח לו. על הגב הוא מסרב את הראש, הוא רואה יהודי מזוקן עם כובע מרופט, חיוך רחב. הוא אומר לו, הוא אומר לי, מספר, נפתלי דובינסקי, קייב, חסיד לובביץ'. אז עניתי לו, ישראל, יצחק פומרנץ, עיירת דובשדלה, חסיד גור. טוב, כשהמנה שהיה לכם הייתה בידיים, פרסנו לפינה מרוחקת, ישבנו לאכול, שנים לא זכיתי לארוחה שכזאת, מטובלת בדברי תורה וחסידות, קצר את שמיים. נפתולי, הוא סיפר לי, נידון לעשר שנות עבודת פרח, שהיא להטיס מוסר לאחיין שלו, שהפסיק לשמור את שבת ולניח תפילין. עכשיו אני עובד במחנה כחיית וכיח, עבודה קלה לא דורשת הרבה, אתה יודע מה? כשאני עמוד בתור לחלוקה, אני אקר גם את המנה שלך, נאכל תמיד ביחד, תזכור, אני גר ב-20, בצריף 185. ביום דרושן של סוכס, הוא מספר שהוא לא עבד, על חולמה, הוא עבד קשה, שמחה סטויר, הוא לא אכל בגלל התפקיד לחמוק מעבודה. חבטות של הגרזינים הדהדו באוזניים, ועם כל חבטה מהדהדת בי השירה, תוי רצה שם תמימו. היער פשוט היה רוקד לנגד עיניי בשמחתה של תורה. והרגיש ככה ממש שהוא לא נמצא לבד. ואז הוא מספר, ליית ערב, כשהגיע לצוף של נפתולי, אז פרצו מעיניים שלי דמעות חמות. נפתולי ראה שבה... רב נפתולי הסתכל עליי, אמר לי, זה שמחת תורה? עבודה מעלות השחר עד לצסק החורים. ככה אני אמרתי לו, בלי תפילה, בלי שמחה, בלי קידוש, בלי דברי תורה, בכיתי כמו ילד. זלגו לי דמעות מהעיניים. כתפיים שלי רעדו. ואז הקפה, נפתולי התרשים, אמר לי, אתה יודע מתי הזמן של הגאולה? בשיח השחת הגלות, כשאי אפשר יותר לסבול את הגלות. עד הקדוש ברוך הוא מביא עבדות והצלה. אין לי כוח יותר. המשכתי להגיד לו, עד עכשיו אכלתי לסבול, אבל עכשיו אני מרגיש שנגמר כוח הסבל. הוא ממשיך להגיד, רב נפתולי, רוצה שיש לכם מתחת שבלס מצרים, כשלא תוכלו לסבול, אז אני אמציא אתכם. טוב, הצלצול הצורמוני של הפעמון של המחנה עצר אותנו, יצאנו כל אחד לעבודה, כולם מלבישים מהר את הנעליים המחורות, סוגרים את המעילים המבופתים. ואז אני שומע שזה כל קורה, יש כאן אסירים שהשם שלהם מתחיל באות פי. הרמתי את הראש לראות מי זה. זה היה פקיד של המחנה, והוא אומר, כל אלה שהשם שלהם מתחיל באות פי, כן, לי קראו פומרנץ, הוא מזכיר לנו, קראים למשרד לשחרור. שניים, שלושה מהצריף רצו למשרד. ואני רצתי לצריף של ידידי רב נפתולי, אמרתי, רב נפתולי, קשו את השם כערף עין, דברים שלך התקיימו. ככה הוא שמח איתי שמחה של אמת שאני משתחרר. כל זה קרה למחורת אותה שיחת נפש לילית של מוצאי שמחה סטוירה, שבה הוא בישר לו שהקרובה, הגאולה שלו קרובה. אנחנו ממשיכים עם קניין ש"ס רבותה, יש פה סדרת שיחות עם אנשים מופלאים שנבחנים על הש"ס. כן, היה מבחן מסכם 2,701 סוד הפי גמורי, כל התלמוד בבלי. זו שאלה שמאחדת את כל אלה שעשו את זה במחזור הקודם ומחזור הזה. איך עושים את זה? אז בסדרת שיחות מיוחדת עם חברי קניין ש"ס, דיברו איתם ארוכות את ברון כהן, להביא ולהראות שהרבה דרכים למקום, כל אחד מוזמן לבחור ולבדוק מה מתאים לו. שברוך השם התגובות הרבות והנלוות לא מפסיקות להגיע. צד הדשים על מזקי הרבים בתורה, שמפיצים בין ידידים, מכירים את השיחות, מראים שאנשים רוצים ורואים בזה תועלת, לשמוע, לדעת איך אנשים פני זמננו עושים את זה ובהצלחה גדולה. אז השבוע פנינו לשיחה עם הרב גוין רבי עידו אסיס, מחשובי אברכי כהן משכן התורה, עם נויסונליסט של משיבת אבן האזל בעיר אלעד. אין לי מה לומר, אומר, תפנה לחברים שלי שבאמת זכו ויודעים את הש"ס, כמו אנחנו בקופסה. ככה הוא ניסה לדחות אותנו מתחלה בקש, כמעט התפתנו להאמין לו. אבל ראינו עד כמה הרווחנו שהמשכנו את השיחה. אז איך הכל התחיל? חוזרים להתחלה, הייתה מה שעד נשמע יום התלב. לפני 15 שנה למדנו בכל פרק יו טרייפויס, התפרסם ארגון חדש דירשו שבטח מסגרת מבחנים. בסדר דפיומי. שאז למדו חולין, זה היה ממש השלמה ללימוד בכל, זכינו בו חושב לזכות ולהתקדם בלימוד ידיעת התורה. אז איך עושים את זה? אומר, הכל תלוי בלומד בחיוך. אם נשים לדחוף ולהספיק עם עוד לידת בזמנים שבין לבין משהו כמו לא יום לא לילה, באמת זה נהיה קשה, מלחיץ. אבל אם מכניסים את זה לסדר היום, שעתיים שלא שימו, זה די מעשי לכל אחד, למה זה אומר? השתדלתי כל חודש ללמוד את החומר לפחות 3 פעמים, כשבלילה האחרון ביום המבחן עברתי מהר שוב על כל החומר החודשי, וכך הייתי לומד ונגלה של המבחן החודשי. אחרי זה יש את המבחן המעשה כמו 120 דף, אומר את זה לא הייתי מצליח, לצערי לא הייתי מצליח לחזור על כל החומר, הייתי חוזר רק על חלק, בעיקר בשני החודשים הראשונים, שזה רחוק יותר. איך מספיקים לחזור למבחנים הגדולים האלה? אז הוא אומר, המבחנים הראשונים של קניין ש"ס, אז הוא אומר, המבחנים הראשונים, זה היה 210 דף, אחרי חצי שנה 390, עד האזור ה-800,000, עוד הייתי מצליח לחזור על החומר לקראת המבחן. לצד זה אומר, בל נשכח, החיים ממשיכים כרגיל, יש סדרה כל יום חדמה. צריך להמשיך כל יום בלימוד דף חדש, יחד עם חזרות על החומר החודשי, כך שאחר המספרים עברו את 1,000, כבר לא יכולתי לחזור על כל החומר. הייתי חוזר רק על חלק מהחומר, כי השתדלתי כל חצי שנה לחזור על החומר שלא חזרתי לפני חצי שנה. נו, אז שואלים אותי איך חוזרים על 1,000 דפי גמורה. אז הוא אומר שוב, שמי שישקיע 2-3 יומיות, אז הוא יזכה בוודאי ללמוד בהרבה יותר רוגע ויישוב הדעת, אבל אני בעיקר במחזור הנוכחי, שכבר פעם שנייה, אז למדתי את זה ביותר בלא יום ולא לילה, ואני אומר לי צוד זמנים שבין לבין, כך שכל פעם, כשהגיע ראש חודש נישון, התחילת אישר, הייתי נכנס לפרויקט של מבחן קניין ש"ס, פשוט הייתי יושב ולמד 40 דף ליום. צריך להבין, הוא אומר, מדבר בדפים שכבר למדנו עשרות פעמים, נבחנו עליהם הרבה פעמים. כך שהממוצע עוברים על דף גמור פחות מרבע שעה, בעברה, בעל מקונו. אומרים לו, הפעם כבר נבחנת על טויספס? שואלים אותו. הוא אומר, כן, זכיתי, כאן טויספס. לא, כל חודש היה מאוד נחמד, כי ללמוד טויספס מכניס הרבה חיוס והנאה בלימוד, אבל כשמגיע לי מבחנים, אומרת, הרבה יותר קשה מה שחשבתי. ראיתי בחוש הרבה לפעמים שהלימוד לוקח כפול, כי יש הרבה חומר חדש, ברור שכל מי שיכול אשר באשר חלקו, אבל בהחלט נראה לי שכדאי מאוד לשקול את זה בכובד ראש, שאולי עדיף, יהיה כאלה שעדיף להם לחזור על גמור רש"י. מה אתה יכול להעביר מהניסיון? זאת אומרת, בראש הוא מזכיר את האמרה והרעיון שכמעט כל חבר קניין ש"ס מרגיש חובה לשתף. אמר לי בכלל כל השעה, זה לא כזה קשה כמו שזה נראה. פעם ללמוד ולדעת 4-5 דפי גמור, זה היה נראה לי הרבה, עד שברוך השם כיום, למדתי איך עושים את זה. הוא מציין נקודות מהניסיון שלו, שלא פעם מתחילים עוד דף גמור. הכל נהיה לא ברור, לא מובן. הסוגיה מתערבבת לנו בעיניים, נראה לנו שאין סיכוי שנבין את הסוגיה, מה שצריך, הוא מגדיר את זה בהירות, פשוט להמשיך. כשהמשיכים לומדים את הדף, מתגלה לנו כל התמונה, ואז מתחילים להבין לקלוט המהלך כרוי. אחרי זה, כשחוזרים ולומדים ברוגע בהתחלה, זוכרים ונהנים מהבנת הלימוד על בוריה. הרוני פשוט אומר, בהתחלה הכל חדש, אור שמתקשה לקלוט הכל. אחרי שכבר רואים את הכל, בעצם כבר יודעים את החומר, מתחילים לאט לאט להפנים עד שרואים, מרגישים ורואים שיודעים את החומר. בגלל זכרון הלימוד הוא מציין בחום שכדאי מאוד בסיום הלימוד אפילו תוך כדי לסכם את מסקנת הסוגיה בצורה של דינים העולים. פרוסנו ישרם, כדי לזכור בפרטים שובים בגמר הזה קשה, אבל כדי לסוכם בצורה מסודרת, את הדברים מוכסנים בראש כי הוא יכול להרבה יותר טוב ללא הרפול. היו תקופות אומר שבלימוד המבחני למדתי משנה עד משנה, עוד שים מעניין, ואז הייתי חוזר למשנה, למד אותה לבדה מזכיר בתוכה. כל מה שהגמור הבהרה הוסיפה בדברי המשנה, אבל זה קשה, צריך סבלנות, זה הרבה יותר משווה. גם מבחינת המאמץ, גם מבחינת הזמן של חיים מפסידים, למה שאתם מרוויחים מזה הרבה. נו, אם מישהו ישאל אותך על התוכנית הזאת, מה תגיד לו אם להצטרף? אז הוא אומר, בראש כדאי לזכור את היסוד בכל הבניין. כדאי מאוד להשקיע, ללמוד לדעת כל חודש את החומר החודשי, זה כבר אמת, שזה כבר באמת כמעט שמה לכל נפש. לא צריך להאמין, אפשר פשוט להיכנס לכל מוקדי מבחני דרשו, ולראות שם את כל סוגי האנשים שמגיעים ונבחנים. כי מי שבאמת רוצה להצליח, מצליח. חדק שזוכים, מצליחים ללמוד להילחם כל חודש, ללמוד החודשי, אז נגיד למבחנים המסכמים. כשאחרי זה, אפשר להמשיך להתקדם וללמוד ולדעת את כל השאר. אז לסיום, שואלים אותו, האם אחרי 15 שנים תשנה את הסדרים בחודש תשרי וניסן? אז הוא אומר, חשבתי על זה דבר שאי אפשר להבין. כל חודש ניסן על כל שלל העיסוקים במצוות של ההכנות בחג. הכל נבלג ונכלל בהכנות הגדולות למבחני קימן ש"ס. כך גם בחודש תשרי. שמחת החג נעשית מעורבת בשינון וחזרות על עשרות דפי גמר. בכל מקרה, הוא אומר, כמו בחגיגה אומרת, דברתו שקושי נכנסים ככלי זור וככלי פוז, ונויכין לאבדון ככלי זכוכין. אבל לא נראה לי שאני ארצה לשכוח את כל העמל שהתהגעתי כל השנים, ומקווה מאוד להמשיך ללמוד ולהיבחן, ולזכות לדעת ולזכור את דברי תורתנו הקדושה. אנחנו ממשיכים, יום הדילולה של הגודל ובסוף אומר, זה צריך להיות שישיבת הנגב. בכל המועד פסח, בזמן שעבר ניתוח, בעיניים, בהרדמה המקומית, מספר תלמיד שלו הייתי איתו לפני הניתוח, היה סוג בפרק הרבה פסוחים, סוג של קוירך. כמה דקות לפני הניתוח התעורר לו איזה בעיה בסוגיה. בקשר נגיד למכשיר הקלטה שהוא עומד שם, מכשיר הקלטה שהיה שם, לידו כדי שיקליט אותם, והוא לא ישכח, את מה שהתחדש לו באותו רגע. אז הפעלנו את המכשיר, ההקלטה, הוא התחיל בהרצאת הסוגיה, כאילו הוא עומד לפני קהל מקשיבים. אחרי כמה דקות הגיע איזה אח מהבית חולים, ששלחו אותו לקחת אותו לחדר ניתוח. הרבנו לא הפסיק לדברו, סימן לו שיחכה קצת עד שיסיים. אחרי כמה דקות הגיע עוד אח לזרז אותם. הסבור לו שחדר הניתוח בתל השומר לא שובת לרגע. צריך להגיע עד שקוראים לו. אז הפסיק לרגע. הוא ענה, אני באמצע שיעור. הנהד חזר לתלמודו מול עיני המשתות של הצוות הרפואי שלא בדיוק קלטו מי קהל השומעים שלא מאפשר להפסיק. אחרי שהוא סיים להקליט את מה שהתבהר לו, נכנס לחדר ניתוח. הניתוח היה אמור להיות חצי שעה, אבל הוא התארך לך שעה וחצי, שאחריו יצא מנתח דוקטור דיסטניק, שהוא אדום, מזיע, מה שניתוח היה כשם המתוכנן, ההשפעה של יתרה מזו, ההשפעה של ההרדמה פגה אחרי פחות משעה, כך שאת השליש האחרון של הניתוח היה בלי הרדמה. כלומר, ולא רואה עליו שום תגובה לכאבים החזקים, אבל ברור שהסבל שלו היה נורא. כמה שניות אחרי זה רבנו מופיע על כסא גלגלים, הובא לידי אחד מצוות חדר ניתוח, שאלתי אותו איך היה, ואמר, ברוך השם, הקודם היה יותר קל. ואז הוסיף אותו נשימה, איפה המכשיר הקלטה? איפה את המכשיר? מיד התחיל להרצות במשך דקות ארוכות את מה שהתחדש לו באותה שעה וחצי, כשהרופאים עבדו על העין שלו. והדברים, ולסיום אומרים שהדברים שהוא אמר, לפני הניתוח לא הקלטה בגלל איזו טעות טכנית שהייתה בהפעלה של ההקלטה. אבל הקלטה של הדברים שהוא אמר לי אחרי הניתוח עדיין קיימת, כששומעים שם במשך כמה דקות לדבריו עד שם מקטעים על ידי הצוות הרפואי שבא להתנצל על האיסורים הנוראים שהיו לו. רבנו כדרכו לא הבין על מה מומה והסביר, כי זה בכלל היה נורא, כמעט לא הרגיש כלום. סיימים פה. זה מספר את תלמידו חבוע ורקון למרות חפיליפ שליטה. מה שהוא שמע לאחרונה לשם אחד מתלמידי הישיבה בזרוע, שלמד איתו חברוסה, עיר בסוחו, שפתאום אמצע לימוד הוא נעצר והתחיל לבכות, הבחור נבהל שאני יכול לעזור משהו. ובסוחו אמר שאין צורך בעזרה, אחרי כמה דקות הוא נרגע, המשיכו ללמוד. ואז בסוף השדר שאל אותו, מה קרה? הוא אמר שהחידוש הזה התחבש לי בזמן הניתוח, בלי הרדמה. תירו זו שלמדתי באף, חביבה לי עליי ביותר וגורמת לי התרגשות בו. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות, כתוב בפרשה ברבייסי, סוסוי סי וסרוף סי. יש פה שיחה מיוחדת עם הרב גרשון אינגבר, הוא מחבר הספר קו כן שלוימו, שהוא מוסר מדי ערב שיעורים ממסכת קינים ברחבי הארץ. אז הוא מספר, זה גן יבני, רמת השרון, אשדוד, בני ברק, בית שמש, פתח תקווה, כל מקום תוכלו למצוא שיעורים מסכת קינים. זאת אחרי שמשך מאות שנים על מסכת הזאת לכאורה הייתה נראה שמונחת קרן זוביס. מעטים עסקו בה. גם בשביל העובדה שמדובר מסכת קשה להבנה, גם בגלל העובדה שזה הלכות ביסמי קדוש. לפני למעלה מחמש שנים אז הוחלט הרב אינגבר להרים את הכפפה לכתוב חיבור מיוחד. לא חיבור שעוסק בפלפולים. גם לא בחידודים, אלא ביור הפשט הפשוט של המשנה, ביחד עם תרשים צבעונים וטבלאות שהפכו את הלימוד לנגיש לכל אחד. הספר המיוחד הזה הוא מסביר, מבוסס על החיבור של קן מפורשת שחיבר צבי גוטמכר, שנפטר בדמי ימיו, לא זכה לשיר זוהר של כיום, אבא שלו רבי אליהו גוטמכר, הבטיח שכל מי שיעסוק בספר ימליץ עליו לטובה בשמי מרומים, יתפלא עליו. הביאור הזה אומר, לא מדלג על שום מילה, כל מילה, כל שורה מבוארת בשפה ברורה נעימה, לא חסר טבלאות, תרשימים, כל מה שהיה צריך כדי שיהיה קל ונגיש. כתב את זה במשך 4 שנים מרצופות, מתוכם הביא את החצי שנה האחרונה לביאור של המשנה האחרונה. עליה כתב בא לתפארת כל שהמשנה החמורה ביותר בכל השישוס דורים. למה דווקא מסכת קינמה אנחנו שואלים אותו? הוא אומר הרב וינדבר, כי הוא ידוע כסגולה מיוחדת להיפקד לדבר יושב רחמים, הביא מקורות מהספר חסידים על מסכתות שלא עוסקים בהם בדרך כלל. חפציים גם קורא לזה מסמיצווה, שכל אחד מחייב לעסוק בזה. מי שפרסם את זה בשנים האחרונות הייתה רבנית קרמסקי עליה שלום שאנשים עשו כדבריה וראו שעוד גדולות ככה תפס תאוצה. הוא מספר שיש בירושלים יהודי יקר, רב דודוביץ', שהיה לו חבר שנושא, זכה לפקד את פרי בטן 10 שנים אחרי החתונה לקרוא את הלימוד הזה. ואז, מאז הוא הפך את הנושא הזה למפעל חיים, מפיץ לסגולה בכל מקום, ארגן שיעורים, קבוצות. הוא מספר שמאז שהוא יצא, כשהוא סיים את כתיבת הספר, הרב וינדבר, הוא יוצא מדי ער למסור שיעור במסכת קינים. 6 ערבים מדי שבוע, מוצא שבת, וביתר ערבי השבוע, למעט ליל שבת קודש כמובן. כל מחזור כזה נמשך 20 שיעורים, כל אחד מתפרס על פני שעה. כבר שהוא מגיע לכל מקום שנמצא מרחק סמים מהבית, ומאו, תעשו את השיעור בשמחה. תרגן את קבוצה, רב דודוביץ' שמותקן, מפנה אותם אליי, קובעים את היום השבוע, את השעה ואת המקום, ויוצאים לדרך. רב דודוביץ' שלו היחיד אומר, שמעתי מהרבה אנשים ששמעו מהרב אובבול על המעלה של הסוגיה הזאת. לפעמים הוא מעדכן על המקום שנפתח, שהוא חדש, אני עצמי לא מכיר אותו, לא שמעתי אותו. לא פעם אני שמע מהלומדים שנחשפו לשיעור דרכו. אבל כמו בכל עניין אחר, הפרסום הגדול ביותר, העניין זה שילמוד מסכת קינים, קונים, מגיע דווקא עם פה לאוזן, נשים שלמדו ונחשו, מספרו לתילה הקרובה. וככה הולך ככה הולך המעגל של הלומדים ומתרחב עוד ועוד. סיפור המויפה שנשמעים לו די המסכת עם רבים מספור, הוא מקבל טלפונים בלי סוף. אנשים שהשתתפו בשיעורים, נשו בחסדי שמיים, אפילו סתם האנשים שלמדו את המסר באופן עצמאי, או השתתפו בשיעורים לא דווקא שלה. מתקשרים אליי לחזק אותי, להגיד שם דעות סגורה, נפלאה, בדוקה מנוסה. באחרונה הוא מספר לחבר עם דרבר, כשהבת שלו נושאה ונפקדה בזוהר שקומה אחרי 15 שנות הקרות, בעל שלמד מצחת קינים ונושא. יהודי אחד מהרי הפריפריה התקשר להספר לי שהוא בא לשיעור רק כי רוצה לפקד בילדים, ברוך השם הוא עוד יכול לבשר בשורות טובות. וגם זה התקשר יהודי מהצפון, שאיימן זוכר אותו, שתצא בשורות לפני שנה, וביום שהוא עשה ברית הוא התקשר אליי. בקיצור הוא אומר, תחלה העירייה, הסיפורים לא יכלו. בכל תחום, ילדים, פרנסה, שלום בית. שמע גם קולות אחרים, אנשים שואלים אותי איך אני יודע שכל הישועות האלה זה בזכות לימוד מסכת קינים, יש לי הוכחות. תמיד אומר להם שאין לי שום הוכחה, כל הרעיון של הסגולה שהיא באמת משפיעה באופן שנראה טבעי. זה לא שלומדים משנה אז אחרי שעתיים הכל מסתדר, הוא אומר. אבל, אם כך הוא אומר, היו פני הדברים, היינו מאבדים את היכולת לבחירה חופשית. ושבוך הוא לא עושה ניסים גלויים, הוא מלביש את הכל בדרך הטבע, מי שיש לו אמונה רואה פעם אחרי פעם אנשים נושאים. לסיום שואלים את הרב וינדבר, איך אפשר להתארגן לפתיחת השיעור, שיעורים חדשים? קבל טלפון, אז הוא מביא פה מספר של הרב דודוביץ', 052-76-111-22. הוא שמח להשיב לכל פנייה, עושה כל שביכולתו, כדי שפתח שיעור נוסף במסכת קינים. עד כאן המאמר הנפלא והרעיון שערך הרב לוסטיגמן שליטה. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. אחד מספר שהוא קם בבוקר לתפילה שמתחילה ב6:30, זה עדיין לפני הנט. מי שיין לקרוא קראת שמה לפני התפילה להקדים את הנט, או שעד רבה. עדיף ש... אז שכל העניין של המעלה של נט זה רק 18, סוף גולה לתפילה. אבל אם הוא לא מתפלל 18 מנט, אין מעלה שהכיר שפטי לפני נצחם. אז התשובה היא שרוב דעות הראשונים שתפילה עם הנט, הכוונה ל-18 אחרי הנט, להסתמוך לו. בשולחנו אחריו כתב שכיוון שדעת כמה ראשונים שיש מצווה לקרוא קריאת שמע קודם הנט, אז הוא לחוש לזה ולקרוא לפחות פרשה ראשונה קודם הנט, שחמה, אפילו שעדיין לא לבש ציצית בתפילין, ואחרי זה, בנט שחמה הוא יקרא תקולה עם הברכות, לספור גולה לתפילה. המשתבור כתב שעדיף לקרוא עם הציבור ברכותיה, אם לא יעברו הזמן קריאת שמע. לכן מסכם הרושבר זבות שנראה להתנות שם הלכה כי שיטות אלו קורא קודם הנץ, אם לא הוא לא מתכוון לקורא בתוירה. ובתיו יצא חובה בקריאה עם הציבור. דף הימים בעל אוכל, כלי זכוכית לדעת השוכנוך, אנחנו עושים בסימן דף נונה לפסיף כפוב. כלי זכוכית לדעת השוכנוך לא בולים, לא עדי כבישה מצונן ולא עדי חום. לכן מותר להשתמש בהם פסח אחרי שניקו אותם קרוי, לא צריך להגיל. לדעת הרמה הזכוכית בולעת. בדינה כחרץ, שלא ניתן להכשיר אותו בעגלה. דיעבד אומרים, השתמשו בכלי זכוכית של חמץ בפסח, דינם כדין כלי מתכת. יש אומרים שגם לדעת הרמון, להחמירה לה בנוגע לאיסור חמץ. אבל בנוגע לאיסורים אחרים אפשר להקל, במיוחד בנוגע בסור חלב. לדוגמה, מותר להניח מרק בשרי חם, בצלחת זכוכית ששימשה באותו מדי חלבית. חמה. אבל יש אומרים שהמנהג להחמיר, זה יהיה גם בנוגע לבשר חלב. כלי פלסטיק יש רואים שאפשר לחשור אותם בעגלה גם מחמץ וגם מיצורים אחרים, אבל אם כאן חשש התקלקלו, למשל כלי פלסטיק קדימים, לא מחשירים אותם בעגלה, מחשש שלא ירטיף אותם עם כראוי. יש מחמירים בעניין יצור חמץ ומקלים בנוגע ליצורים אחרים, כגון מוצר בחלב. יש מחמירים בנוגע לכל היצורים, כי הפלסטיק הוא חומר שהתחדש בדורות האחרונים, ולא התפרש דינו בדברי חז"ל הפוסקים, וממילא לא יודע לנו אם העגלה מפליטה את האיסור שבלו אבו. אבל הוא אומר, גם לדעת המחמירים, בנוגע לאיסור בסור מחולה אפשר להקל בעגלה 3 פעמים, כלי ראשון שעל גבי האש. לכן, אם הכלי בלע את האיסור אב גלישני, אפשר להכשיר אותו בעגלה. גם כלים שעשוי לגומי, יש כאלה שאומרים שאפשר להכשיר, כי לאדון אומרים, זה מפליט את תש בלע וגומי, אבל אם הגומי נעשה מעץ, אפשר להקל. יש אומרים שגם בעץ צריך להחמיר. זה דבר בקיים שעשויים מסיבית או מצוקמים מפורמייקה, לא ידוע לנו עם העגלה מפליטה. אז יש אומרים שרק כלי חרס, שם אנחנו עוצרים, לא אי אפשר להכשיר העגלה, מפורש בתורה שהעגלה לא מפליטה את הדעה שבלו. כלי שחשובים ככלי חרס, כגון כלי חסין וכן כלי זכוכית. אבל בכל הכלים האחרים אנחנו מניחים שהעגלה מפליטה את אותם הבלועה בהם וניתן להכשירם בעגלה. עד כאן מילה נפרים בלוח שנלמד היום, נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. כלי שמצופה אמייל, מחלוקת האם אפשר להכשיר אותו מחמץ ומיצורים אחרים. יש כאלה אומרים שרק מחמץ לא, אבל בנוגע לסיום אחר אפשר להקל. תנור אופייה שמצופה אמייל, אז גם בזה יש מחלוקת האם אפשר להכשיר אותו רק בליבון. יש כאלה שאומרים בדרגת החום הגבוהה ביותר. יש, נהגו לא להשתמש בצח בכלים מצופים או בכלים צבועים, בגלל שפעולת הציפוי והצבעה נעשו במציאות אפשרי, שזה נעשה במציאות צבועים חמץ. אם מחשש שהציפוי והצבעה נכנסו על גבי, או מחשש שזה נעשה על גבי כלי חמץ. כדרכנו נפליג מהם, אחורה אני זוכר מה שלמדנו באותו יום. מי שמוכר חדרים הבית לגוי לפני פסח, אבל המחירה היא מתחילה רק ב-י"ד, זה צריך לבדוק ב-י"ד, כי המחירה עוד לא התחילה, חדרים רשות ישראל. יש אומרים שלא צריך לבדוק, והדין שלו כחמץ, שמותרים אחרי הבדיקה בשביל לבאר את זה בשרפת חמץ. ראינו שהמחירה תחו למחורה, תחשו את כיבור החמץ, ויש שם מקלים מכך, רק כאשר חלק מהבית לא נמכר לגוי, אם קיימים בו את מצוות הבדיקה. ולהלוכה, שתמור כתב שעדיף למכור באופן שתחילת המחירה תהיה לפני בלד בניסן, אנחנו נשקל בזה. מי שמחר את כל הבית שלו ביוד ג' לגוי, הוא יקיע את המצוות הבדיקה באחד החדרים שהוא מחר לב. דף היום איתנו דב לי, מה היה עונשו של מי שדיבר בגנות הצדיקים שנפטרו? בעצם את חוכם התנדה, ומניין שאף שאין לפתוח פלסות. כך פלות סימנים, נימד המסכת בוחס, דף י"ט, ובשלוחה 2, נוכל לשמונת אישור, ירבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. אנחנו ממשיכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. גודל כבוד הבריאה, אומרת הגמרא, שדוח חילול עשה שבתורה, ספר הנפלא, וערב נו, מובאת שאלה מחתן שדחה את התספורת עד ממש קרוב לשבת, הרבה עיסוקים, אתה צריך להכין את הפק עליך, את התופם, לזרוק עליי שיזרקו עליו, שלא יחב לו מדי. בקיצור, הוא מגיע לספר ממש בערב שבת, הספר בקושי הסכים לספר אותו, במהלך התספורת הרבה יצאי, הספר לא היה צעיר, התעלף, נוצרה מאומה, זינו אמבולנס, עד שפינו אותו, מפה לשם שקע השמש. היה לחתן איזה רגע להסתכל במראה, הוא לא הכיר את עצמו, נבהל. חצי מסופר, חצי לא מסופר. בושות יהיו נוראות, אני נשאר בבית. נו, הוא חשב אולי להסתפר על די גוי. בשאלה הזאת, רבי יצא מפלפל הגוי, רבי יצחק זילברשטיין, הוא אומר לכרום משהו חנוך, משהו שזה מלוך הדאורייתא. אם כן, אז גם בצורך גדול יהיה אסור להגיד לנוכל לעשות. אבל אולי הוא אומר, אולי אפשר להקל על פי הכף החיים. שמיד השאול המיישיב, שגודל כבר הבריס, הוא נוכל לא יצא. קוש כאן בענייננו, שהאמירה לנוח הישבוס, וגם לצרף לשתות שתספור אותי דרבונן, בגלל שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופו, כך גם את שיטת בעל האיתו, שמתיר אמרה לנוח למקום מצווה, גם אם הוא לא חדור, הישב, נשאר בצורכים. הוא מביא תחסם סויפר, שמובא במדרש, שיוסף יצא עם בית הסור, הם הגלחו אותו, מתי זה היה ראש השונה. אז איך יוסף נתן שיגלחו אותו? הוא מביא שקוד המלכו של מצווה היא ונעשית ונעשתה לדי נוח. ולקראת סיום רבותי החפצים החיים, מה אנחנו עומדים בחלק הציורים שבסוף הלכות רחילוס, הציור הראשון של הרב חיים מביא זה, אחד שרואה על החבר שלו שרוצה להיות שותף עם מישהו שלישי. הוא יודע שהוא לא מתאים ויש לו תברך, ייקח לו את הכסף ושאיר אותו בלי כלום, צריך להזהיר אותו. אבל מה אם במקרה שהוא חושש, זה לא יזיק, אלא המצב, לא בגלל הטבע הרע, אלא בגלל המצב הכלכלי. בהגעה מסיום הרב חיים, שגם כזה אופן אסור לספר, כי מי אמר שיגיע לחבר שלו נזק בשותפות. ובירור בסוף הם מבינים שיש מי שכתב שבקרה שברור שיהיה נזק, אז הוא חייב לספר, להזהיר אותו. עוד אופן שחייבים להזהיר, מפני שותף שמצבו הכלכלי לא טוב, זה למרות שלא ברור שזה יגרום נזק, זה כש... חבר שואל אותו מפורש על המצב של הכלכלי של אותו שותף, וניכר שלא רוצה להיכנס לשותפות במידה שהמצב הכלכלי שלו לא טוב, אז יהיה מותר לספר. והביאור מוספים מציינים על דברים האלה של הרב חיים, זה הדין לכל גבי, שהוא הדין לגבי כל חיסרון. שאמת הוא לא חיסרון בעצם, אלא שאצל החבר המברר, נחשב לחיסרון גדול. אם הוא יודע, לא נכנס לשותפות, אז יהיה חובה לספר. אמנם הוא אומר כל זה רק אם הוא משער שזה לא יגיע למדובר בעצמו שהוא גילה כדי יגרום שנאה ומחלוקת. עדיף שהוא אומר רב חיים שהוא אומר אני יודע. על כל פנים עולה מהדברים שמכיר שהנזק מכון את השותפות לא ודאי והחבר לא שאל אותו מפרשות יהיה אסור לגלות כרגע מותר. זה אומר רב יצחק זילברשטיין לעניין אדם שרוצה להשקיע כסף אצל מי שיש חשש שהעסקיות שלו העסוקים שלו הולכים להתמוטט. צריך למנוע אותו מזה, רק להגיד על זה בפירוש, להגיד לו שיש שקעות טובות יותר, מתוחות יותר. לא התקבלו הדברים על ליבו, אז נראה אומר שצריך כן לאתר את איש העסקים ולבקש ממנו שיגלה בעצמו למשקיע את המצב שלו. ולסיום רבותי התחזקות יומית, אנחנו צריכים על התורה אומר, שהוא שאל, נשאל פעם די אדם מסוים, למה בורח כל כך מהכבוד? ואמר לו, אנחנו צריכים, כבודו בוודאי אחרי קוגל בשבת, אם נרצה ביום שישי, אז תיאת לו בעלת הבית לאכול עכשיו משהו אחר, כי קוגל אוכלים רק בשבת. סיים, כבוד, זהו קוגל, ואוכלים אותו רק ביום שכולו לשם. תדל רבותיי, לעשות המעשים שלנו שם שמיים, ולא לשם קבלת הערכה וכבוד מזולת. רבו לתאר, אבו לתאר מסיים ביודי. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם, המשך יום נפלא, הרבה הצלחה, בכל אשר נפנה, תוכנית וגשמיות, לכל טוב שלנו.